יש שאלה על שם הפרשה שאנחנו נתחיל בה היום. חיי שרה. אם אני רואה ספר שכתוב עליו חיי שרה, אני מן הסתם, על מה אני חושב שהספר הולך לדבר? על חייה, ביוגרפיה, חייה של שרה. מה מספרים לי כאן? שהיא מתה. זה קצת משמעות לקרוא חיי שרה לסיפור על מישהי שכבר לא בחיים. התשובה היא שכנראה כוונת המסורת שקרה לפרשה חיי שרה היא לומר שהחיים של שרה מתחילים במותה. חייה של שרה מתחילים במותה. אפשר להגיד באופן פשוט חיי העולם הבא. אבל אני חושב שיש פה משהו אחר לגמרי. מותה של שרה הוא ההצלחה של חייה. וזאת למה? משום שמכיוון ששרה מתה, אז מוכרח אברהם למצוא לה אחוזת קבר. כיוון שהוא מוכרח למצוא לה אחוזת קבר, הוא מוכרח להקות שורש בארץ כנען. כיוון שהוא מוכרח להקות שורש בארץ כנען, אפשר לומר שבזה השיטה הלאומית של שרה ניצחה את השיטה הקוסמופוליטית של אברהם. כלומר, כאן נגוזו החלומות של אברהם שאולי אפשר יהיה להסתדר בלי ארץ ישראל, בלי אומה ייחודית. שרה אומרת, הנה, עכשיו שאני מתה, תסתדר. טוב, אז בואו נקרא. והיו... מה? ישמעאל? כן, ברור, אבל עכשיו ההכרעה היא לטובתה. כאן בעצם אברהם יצטרך לקבוע את האחיזה בארץ ישראל. אגב, דבר מאוד משונה, שהדבר הראשון, הקניין הראשון שלנו בארץ ישראל, זה חלקת קבר. כן, היה אולי יותר נחמד, פרדס, סדחיתה, מעיין, משהו כזה. אלא הקבר זה חיי נצח. זאת אומרת, לא רק זה. מה הערך של שדה? שדה, אם הוא נעבד, פרדס, אם הוא נעבד. זאת אומרת, אם אדם לא מאבד את האדמה, אז באיזשהו מקום, זה כבר לא שלו ממש. לעומת זה, מי שהדיירים בקברים לא דורשים מהם שום דבר. בעצם הדייר נמצא כאן, אין מריבות אגב, אין שם בעיות של ועד בית, מי לא שילם, או הפרה לשכנים בין 2 ל-4, לא קיים. וזאת אומרת, זה קשר עצמותי. אצל הסינים לא שואלים אדם איכן נולדת, אלא שואלים אותו איכן קבורים אבותיך. זאת אומרת, הקבר זה מקור החיים. ולכן כל הדיבורים על קברי אבות או חיי בנים הם דיבורים של שווא. אם יש קברי אבות, יש חיי בנים. זה כל העניין. כלומר, עבור למשל שכנינו האויבים, הם אומרים, אם אתם מוכנים לוותר על חברון, אז גם תל אביב לא שלכם. כי אם זה לא קברי אבותיכם, אז מה אתם עושים פה? כן? אז זה לכן חשיבות העצומה של הקבורה בארץ ישראל. בואו נקרא, והיו חיי שרה, 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, כולם מכירים את הדרשות, שני חיי שרה. המילים האחרונות, שני חיי שרה, מיותרות. חס וחלילה, איך אפשר להגיד על זה? זה משהו מיותר בתורה. אלא צריך לברר מה פירוש המילה הזאת, שני. אפשר להגיד, השנים של, כן, זה בסמיכות, השנים של חיי שרה, שני חיים. או שני, במובן של שניים. שני חיי שרה. יש שניים חיים של שרה. יש חייה בעולם הזה, ויש חייה לעולם הבא. שני חיי שרה. וחייה מתחילים עם גבורתה. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. אבל ידענו שחברון זה בארץ כנען, אלא כאן ההדגשה של הכנעניות של שרה, כלומר שייכותה אל הארץ, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום, עכשיו אנחנו נצטרך לקרוא את כל הסיפור להבין על מה מדובר בדיוק. בסדר? טוב. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור. יושבי חברון נקראים בני חת. הארץ בכללה נקראת כנען. כנען מלשון כניעה. חת מלשון פחד. פחד, חיטת. כלומר, פחד וכניעה, זה מה שמאפיין את יושבי הארץ. וזה די דומה מבחינת החוויה הדתית למה שהאסלאם דורש ממאמינה, להיות כנועים ויראים. ואברהם פוגש את האוכלוסייה הזאת והוא צריך לתקן אותם. בואו נראה. הוא אומר כאן, גר ותושב אנוכי. זה דבר לא מובן. תחליט, או שאתה גר, או שאתה תושב. כלומר, או שאתה גר, או שאתה תושב. איך אתה יכול להיות גם גר וגם תושב? הוא לא שייך למה אמרת? טוב, זה הדרשה שהבאת מתאימה בהחלט ליהדות הגולה, אבל מה נעשה שפה אברהם חי בארץ ישראל? אנחנו נבדוק האם זה בדיוק מה שהכתוב אומר. אני תזכור, כן?
וגם היום עכשיו יש את גר.
נבדוק.
גר מי שאינו בין המקום, ותושב מי שחי פה.
כן, ככה אתם אומרים? אז אני צריך להגיד, גר אנוכי עמכם.
יש גם מבחינת ההבטחה, הארץ יש לו, אבל עדיין לא נימש את
ההבטחה. אני אגיד לכם מה שאומר רבי יהודה הלוי. בפיוט השם נגדך כל תאוותי, אומר, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. רק שם, כן, מה?
זה הביוט של ספרו של מוחמד. דיבה בגבוד זה שהוא ידע בני חם מקוללים, ולכן הם צריכים להיות מושפלים, ובעקבות זה הרצח והאכזריות של מוחמד ובכלל כל המסעדים בימינו בא בעקבות הידיעה הזאת.
אתה תחשוב על זה לבד ותגיש לנו מסקנות בשלושה עותקים. אנחנו אחר כך נקים ועדה שתדון בדבר, ותקים כמובן שתי תת ועדות כדי למרוח את זה. טוב, עכשיו אני רוצה להסביר משהו. האדם בעולם הזה הוא גר או תושב? תלוי. אם אנחנו מדברים מצד הטבע, אני תושב של העולם הזה. העולם הזה, אני שייך לו, הוא שייך לי. אבל מצד הנשמה, אני גר. כלומר, המעמד של האדם בעולם, המעמד הקיומי, הוא שהוא גם גר וגם תושב. כמו, בדיוק, כי גרים ותושבים אתם עמדי, היה מסביר הרב אשכנזי, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אבל אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. זאת אומרת שיש איזו דואליות, של היחס של האדם אל העולם. הוא מצד אחד שייך לעולם, מצד שני לא שייך לעולם. הוא גם גר וגם תושב. גר מצד הנשמה, תושב מצד הגוף. וזה בעצם מה שאברהם חש, ואת זה הוא רוצה ללמד אותם. גר ותושב אנוכי, יפה מאוד, ומה איתכם? עמכם, גם אתם גרים ותושבים. גם אתם.
גר זה תמידי ותושב זה זמני.
זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי שהאדם הוא באופן מתמיד, גם גר וגם תושב. ואת זה אברהם רוצה ללמד לבני חטא. גר ותושב אנוכי, עמכם. גם אתם גר ותושב. במובן הזה יש קרבה בין הזהות שלי לזהות שלכם. ולכן הוא מבקש, תנו לי אחוזת קבר עמכם. זאת אומרת, צריך לזכור שלפי החוקים הקדמונים, אדם לא יכול היה להיות בעל אחוזת קבר אם הוא לא אזרח. בעצם מה שדורש אברהם זה אזרחות כנענית. הוא דורש להיות לגיטימי בארץ. תנו לי אחוזת קבר עמכם. עכשיו, ומי שלא, אז הוא יכול לקבור את מתו, אבל לא באחוזת קבר. אפשר להשאיל לו, אפשר... ומה הם אומרים לו? בנחת, אתה טועה. שמה היינו אדוני? נשיא אלוהים אתה בתוכן. כלומר, אתה לא גר ותושב, אתה... תודה רבה. לא רק שאתה לא אזרח, אתה לא תושב בכלל, אתה רק גר. כי אתה נשיא אלוהים. אתה מדבר ככה כי אתה אישיות מיוחדת. אבל מה אנחנו? אנחנו עם הארץ. כלומר, יש ניתוק מוחלט. אנחנו רק תושבים ואתה רק גר. אתה ביקשת להכיר, שכולנו נכיר, שגם אתה וגם אנחנו גם גרים וגם תושבים. מצד האמת, אתה נשיא אלוהים ואנחנו עם הארץ. כלומר, אין לנו שום שייכות זה לזה, יש לנו גורל שונה לגמרי. עכשיו, זאת אומרת שאברהם נכשל בניסיון שלו לרומם את בני חטא. טוב? אז מה עושים במצב כזה? במיוחד שאומרים לו ככה, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר כברנו כבור את מתיך, איש ימנו את כברו לא יכבד מיוחד מכבור מתיך. כלומר, לכל אדם באותם הימים היה קבר שבו היו קוברים באופן זמני, ואחרי שנה, שנתיים, עושים מה שמובא גם השולחן ערוך, ניקוד עצמות ומכניסים את העצמות לגלוס קמה. זאת אומרת שהם אומרים לאברהם, אתה רוצה לקבור, אין בעיה, רק זה לא שלך. כלומר, הם מסרבים לתת לאברהם אחוזה בקרבם בתור עם הארץ. זה מפריע לנו שנשיא אלוהים יהיה לו אחיזה בתוכנו. ולכן, אברהם כאן, אפשר לומר, נכשל.
אז...
מה?
לא
יודע, הוא משתחווה. אגב, אני רוצה להגיד לכם, ששמעתי שבאיזה יישוב, בדרשת פרשת חיי שרה בליל שבת, הדרשן אמר דרשה, ובסוף הוא אמר, תשימו לב לדבר אחד, שבפרשה פעמיים עבד אברהם משתחווה לשם, ופעמיים אברהם משתחווה לעם הארץ, שבת שלום. זאת, זה על מה לדבר, אחר כך בסעודה. טוב, עכשיו...
אבל גם היהודים
עשו ליקוד עצמו. כן, כן, ודאי, גם יהודים עשו ליקוד עצמו. אגב, היה כדאי שיעשו שוב.
כן.
כן, וידבר איתם למור. עכשיו, אז אברהם יש לו אסטרטגיה חדשה. אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן סוחר. עכשיו, רגילים להסביר, רש"י, מדרשים, עפרון הוא אינטרסנט, הוא רוצה כסף, אומר הרבה ולא עושה אפילו מעט, וכדומה. אני מציע לקרוא את הפסוקים באופן אחר לגמרי. אני הופך את אפרון פה למשתף פעולה שבא לעזור לאברהם. עכשיו, קודם כל, מה זה אפרון בן סוחר? אפרון זה מלשון אפר. אפר. מה זה צוחר? לבן בוהק, נכון? צמר צחר, זה צמר שנוקע והוא לבן בוהק. אז אפר זה אפל, צוחר זה מאיר. אז אם הוא אפרון בן צוחר, מה זה אומר? שהוא תולדה של הידרדרות של התרבות האנושית, מהאדם הראשון, צוחר, עד אפרון, עד אליו. ובעצם זה מסביר מדוע חזל אמרו, שאברהם ידע שאדם הראשון קבור שם. עכשיו, מה המשמעות של הבקשה של אברהם לקבור את שרה במקום שבו קבור אדם הראשון? כי אם אתה בא לקבור בארץ כנען, ואז אתה מכה שורש, אתה נבדל מכל האנושות. אבל כאן אתה נבדל מכל האנושות דרך אבי האנושות. זאת אומרת שהפרטיקולריזם היהודי הוא בעל מגמה אוניברסלית, תיקון העולם. לכן אברהם רוצה דווקא את הקבר של אדם הראשון. לכן הוא אומר, אני מבקש לדבר עם מישהו שמודע לכך שהחברה החברונית ירדה ממדרגתה, והיא עכשיו אפרון בן צוחר. ואז מה הוא מציע? וייתן לי. עכשיו, המילה לתת בתנ"ך, רגילים לחשוב שזה מתנה, זה בחינם. זה לא נכון. לתת זה כל מסירת בעלות, בין שזה בתשלום, בין שזה בחינם. זה נקרא לתת. כן? כלומר, בכמה אתה נותן לי את זה? עכשיו, וייתן לי את מערת המכפלה אשר לא אשר בקצה שדהו. מה בעצם מבקש אברהם? הוא רוצה את המערה, והוא לא רוצה את השדה, נכון? עכשיו, אם הוא קונה, למה שאברהם לא יקנה את השדה? כי אם הוא קונה את השדה, אז יוצא שאתה קנית שטח חקלאי. גם אם אתה קובר מישהו בשדה, זה לא הפך את זה לאחוזת קבר. זה הפך, אתה בעצם קברת בשטח הנועד לחקלאות, קברת מישהו. אבל מצד האמת, זה נשאר שדה. לכן אברהם מבקש, אני רוצה רק את המערה, את מערת המכפלה, ולא את השדה. כי מערה איננה שטח חקלאי, מערה משמשת לקבורה. עכשיו, בחסף מלא ייתן לי בתוככם לאחוזת קבר, ואפרון יושב בתוך בני חת, ויען אפרון אחיתי את אברהם באוזני בני חת. מה זה באוזני בני חת? זה אומר שיש שיח של אפרון שמיועד לאברהם, ויש שיח שמיועד לבני חת. כמו שאנחנו מכירים, אומרים, המנהיג הזה, כשהוא מדבר בשפה של עמו, הוא אומר כך, כשהוא מדבר לתקשורת הבינלאומית, הוא מתכוון כך, גם פה אפרון משחק משחק כפול. מה שם מלחמו? כן, כן, בדיוק, בדיוק. אז גם פה, יש לאפרון איזושהי שיטה לעזור לאברהם, הוא יספר סיפור מסוים לבני חת, ובינו לבין אברהם תהיה הסכמה אחרת. עכשיו, אני רוצה קצת, טוב, מה הוא מציע? לא אדוני, שמה אני? תקשיב, זאת אומרת, תקשיב למה שאני אומר לך. מה אני אומר לך? השדה נתתי לך, כלומר, אני מוכר לך גם את השדה, והמערה אשר בו לך נתתי לה. זאת אומרת שאתה קונה את המערה כחלק מן השדה, ולא את המערה בנפרד מן השדה. מה זה אכפת לו? כי אז בני עמי לא התנגדו. לעיני בני עמי נתתי לך. ברמתך. כלומר, בני עמי יחשבו שברגע שאתה תעשה את הקניין, היא כבר שלך. השדה היא כבר שלך. כשמצד האמת, אני מסכים איתך שהעברת הבעלות תהיה רק כשתקבור את מתך. עכשיו כאן צריך להזכיר קצת דיני מקרקעין במשנה. איך קונים קרקע? בכסף, או בשטר, או בחזקה. תשימו לב שהשטר פה בכלל לא מוזכר, אין פה שטר. כנראה שבחברון עוד לא ידעו לכתוב בתקופה ההיא, זאת ההשערה של הארכיאולוג יצחק מייטליס, שאומר שבהר הכתב עוד לא היה בשימוש בשפלה, כן? אבל יש שני דרכי קניין שהיו מקובלות באותם הימים, או כסף או חזקה. עכשיו, מה פירוש הדבר שקונים בחזקה? או שקונים בכסף. אם קונים בכסף, מה?
אומר, סתן לי, נצאתי לך מהמערה שיבוא לך מתפיר, הוא לא אמר לאברהם, איך תשמע, כאן נפינה פרקטית, כדי לקבול את אשתך, תשעשו אותה על הבשדה, על מנת שיתקנו בני הבשר, וכך תכניס אותה לאותו כוך, ככה הם קוברים בה.
לא יכול להיות. אני אשאל גם למה זה לא יכול להיות. כי זה לא מה שאני מפרש. כן. בואו נעמד, כן. אני אסביר בדיוק. אם קצת סבלנות, אנחנו נסביר. אם אני קונה קרקע בכסף, אז מתי עוברת הבעלות? אם אני קונה שדה בכסף, הבעלות עוברת כשאני נותן את הכסף. המוכר מקבל את הכסף ביד, אוטומטית השדה עברה לקונה. אם אני קונה בחזקה, אז רק כשאני מחזיק בשדה, כשאני עושה פעולה בשדה, רק אז השדה עוברת להיות שלי, גם אם נתתי את הכסף מקודם. מה? לפני זמן. כלומר, נתת את הכסף, המחירה עוד לא חלה. אם הוסכם בינינו שהמחירה תהיה על ידי חזקה, המחירה תחול, העברת הבעלות תחול, רק כשתהיה החזקה. עכשיו, מה אומר אפרון לאברהם? אני מוכר לך שדה בכסף. בינינו, הקניין לא יהיה אז. הקניין יהיה רק כאשר אתה תחזיק. עכשיו, האופי של המקום ייקבע לפי סוג החזקה. אם החזקה תהיה נטיעת עצים, אז זה שטח חקלאי. אם החזקה תהיה על ידי קבורה, זה הופך את כל השדה לאחוזת קבר. אז בנכת יחשבו שהקניין נעשה בכסף, ואתה ואני יודעים שהקניין יעשה על ידי הקבורה. בואו תראו שזה בדיוק מה שכתוב. אומר לו ככה, השדה נתתי לה והמערה שרבו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך. כלומר, בני עמי יחשבו שכבר קנית. אבל האמת היא, קבור מתך, ורק אז יהיה שלך. ואז תראו. וישתחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל אפרון באוזני עם הארץ, למור, אחי מתד ושמייני, נתתי כסף השדה כך ממני, כלומר, תיקח את הכסף, אבל אני עוד לא לוקח את השדה, והקברה את מתי שם. ויען אפרון את אברהם ואומר לו, אדוני, שמייני, ארץ, 400 שקל, בני ובנך מהי? כלומר, אצלנו הכסף לא נחשב. בני עמי יחשבו שקנית ב-400 שקל, אבל מצד האמת, בני ובנך מה היא? ואת מתך כבר. אתה תקבור, ואז זה יהיה אחוזת קבר. וישמע אברהם אל אפרון, וישקול לאפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בנכת. 400 שקל כסף על הסופר. ויקום שדה אפרון אשר במכפלה לפני, אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה בכל גבולו סביב. מה פתאום מדברים פתאום על העצים? כדי לדבר על האופי החקלאי של המקום, לאברהם במקנה לעיני בנכת בכל באי שערו, ואחרי כן, קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת המכפלה אשר על פני ממרא חברון בארץ כנען, ואז מה קורה? ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר, מת בנכת. כלומר, נעשתה פה תחבולה. כלומר, רק אחרי ואחרי כן, כלומר, לאברהם למקנה, לעיני בנכת, אבל באמת זה לא היה למקנה. עד שהוא לא קבר את אשתו, שאז ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר, מת בנכת. זאת הייתה התחבולה. ברוך הבא. ברוך ששבת אלינו. טוב, אז קודם כל, לפי התפיסה, לפי האופן שבו קראתי את הפסוקים, יוצא שאפרון, לא רק שהוא לא אדם רע, הוא אפילו רוצה לעזור לאברהם, הוא מאבחן אצל אברהם את מי שיכול להעלות את השדה, ויעקב השדה, תקומה הייתה לו, אומרים חזק.
הוא רוצה תורת אברהם, למה
זה סכומי עתק
אלה?
זה סכומי עתק. אז מה? זה כדי לעבוד על בני חטא. כדי שיגידו, הוא נתן כל כך הרבה כסף, סימן שזה מה שקונה. זה העניין. טוב, זה ניקוד. בבקשה, אני אשמח לשמוע, כן.
בשנה הראשון שלנו בארץ ישראל,
זה קבר.
זה קבר, אנחנו רואים עד עכשיו, אנחנו
שנזכות
בארץ ישראל,
צריכים
לתת הרבה דברים.
לצערנו, די. אבל בשביל זה אנחנו צריכים תחיית המתים, בסדר, בלי לחץ. יגיע תחיית המתים. טוב, יש שאלה ששואל רבנו סעדיה גאון, כשיקומו כל המתים, האם יהיה מקום בכדור הארץ בשביל כולם? אז הוא עושה חשבון שכן, הוא עושה חשבון במונות ובדיות. טוב, עכשיו אני רוצה קצת להתעכב על כמה דברים. הוא אומר, והקברה מתי מלפניי. בואו נשים לב, הפועל לקבור, ואחרי זה המילה מת. והקברה מתי. אחר כך, ושמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר דברנו, קבור את מתיך. פעם שנייה, לקבור את המת. פעם שלישית, איש ממנו את קברו, לא יכלה ממך, מקבור מתיך. פעם שלישית. ואחר כך, פעם רביעית, אם יש לבשכם, לקבור את מתי מלפניי. זה ארבע. ופעם חמישית, קבור מתיך. ואחרי זה, פעם שישית, והקברה את מתי. יש פה איזה כבדות. ואחר כך, ואת מתך קבור. מה זה? שבע פעמים, כששש הפעמים הראשונות קובר ואחרי זה מת, בפעם השביעית מת ואחרי זה קבור. אומר הגאון מווילנה, שזה מדרכי הרמז שבמקרא, שאברהם רצה לקבור במקום שישה מתים, והם שרה, ואת עצמו, ואת יצחק, ואת רבקה, ואת יעקב, ואת לאה. נכון? אז יש לו שישה מתים לקבור. למה לקבור ואחרי זה למות? הוא אומר כי צדיקים, כשקוברים אותם הם לא מתים. הם לא מתים, הם נקראים חיים. חוץ מכמה דקות לפני תחיית המתים, הם צריכים למות כדי לקום לתחייה, אז קודם כל קוברים, ואחרי זה מתים. לכן והקברה, אחרי זה מתים. אבל יש עוד אחד שביעי. מי זה השביעי? עשיו. כן? הראש של עשיו, לפי המדרש, הוא גם קבור במערת המכפלה, על זה נאמר, מתך, כי הרי רשעים וחייהם נקראים מתים, ואת מתך, כבר, הוא כבר היה מת הרבה לפני הקבורה. עכשיו, מה זה הסיפור הזה של, הראש של עשיו? כולם מכירים, זה מדרש, מובא בירושלמי. יעקב אבינו מגיע, כלומר, בארון שלו, מביאים את ארונו של יעקב לחברון, רוצים לקבור אותו במערת המכפלה, מגיע עשיו. עשיו אומר, זה שלי. אני הבן של יצחק, בנו של אברהם, אז זה שלי, ואני הבכור, אז זה קבורה שלי. אומרים לו, כן, אבל מכרת את הבכור. כן, מכרתי, יש לכם הוכחה? כן. יש לנו שטר שאתה חתמת עליו, שאתה מוכר את הבכור. איפה השטר? השטר במצרים. טוב, תביאו את השטר, נדבר. בינתיים אז שולחים את נפתלי, שהוא היה לשלוחה, לעבור את כל ארץ יהודה וצפון סיני, כדי להביא את השטר ממצרים. בינתיים, הקבורה מתעכבת. ויש שם אדם בשם חושים בן דן, שהיה חרש, ולכן הוא לא בדיוק הבין מה קורה. כי באותם הימים לא הייתה אפשרות של תקשורת עם חרשים, ולכן חרש פטור מן המצוות, לפי המושגים של אז. ואז הוא מתעצבן, בטח חם וכו', אז הוא אומר, אז כדי להסביר לו מראים לו את עשיו שעומד בראש בפתח של המערה. הוא לא בדיוק מבין מה קורה, הוא מבין שיש אחד שמפריע. לוקח אבן והורג את עשיו. שעל זה נאמר, למה ישקל שניכם יום אחד, עיניו של עשיו, ישורים ראשו, התגלגל בתוך המערה והוא קבור גם שם. עכשיו, מה הסיפור הזה בא לומר? הוא בא ללמד לנו הרבה דברים. דבר ראשון, שלראש של עשיו יש ערך. לא סתם הוא קבור במערת המכפלה. הגוף של עשיו, המעשים שלו, הם רעים. אבל החוכמה של עשיו היא ראויה לציון. ועבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו, מכאן שאם יאמר לך אדם, יש חוכמה באדום, תאמין. זאת אומרת, הפילוסופיה, המדע, הטכנולוגיה, כל זה אנחנו לוקחים מאדום. אנחנו לא לוקחים את המעשים הרעים שלו. לכן הראש של עשיו הוא בעל ערך. זה דבר ראשון. דבר שני, זה אומר שההיסטוריה מתקדמת לא רק על ידי אנשים תבוניים, אלא גם על ידי משוגעים. כלומר, אם אתה בא להנהיג ציבור, אתה צריך לקחת בחשבון שגם המשוגעים והאלימים הם חלק מן הדינמיקה הקבוצתית, גם אם אתה לא יכול לתת לה גושפנקה, אבל היא קיימת. וגם, אז לכן, תהליכים היסטוריים מתקדמים גם על ידי אנשים מהסוג של חושים בן דן. בלי זה אין היסטוריה. וזה כל מנהיג פוליטי צריך לדעת. אתה מנהיג את הציבור בתבונה וגם בשיגאון. כן, כמו שמצאנו אצל יהוא בן נמשי, שבשיגאון ינהג, והוא בסוף הופך להיות מלך ישראל.
זה... רמב"ם אומר, רק המשוגעים.
רמב"ם אומר, כן, בזכות המשוגעים מתקיים העולם. כן, אם מלא המשוגעים, העולם לא היה מתקיים. טוב, אז אם ככה, ראינו שכל הסיפור הזה של קבורת שרה, אפשר לקרוא אותו באופן אחר ממה שאנחנו רגילים. ואז, מכאן ואילך, אנחנו עוברים למימוש ההמשכיות של בית אברהם, דרך הנישואים של יצחק. ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? שלושה פירושים למילה בכל מצאנו אצל חז"ל. הפירוש הראשון, בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה. קצת מוזר השם הזה. אבל אם תשימו לב שיש גם שם של בנות ניקול, כן? בצרפתית יש שם ניקול, אז יכול להיות גם בכל. עכשיו, לא. אתה יודע, אתה רוצה לכתוב את זה, אתה יודע אם זה איסי, אז מה זה משנה? טוב, אז יש אומרים, כן, בת הייתה לו לאברהם, ובכל שמה. אומר הרמב"ן, אל תחשוב שבאמת הייתה לו בת. בכל, הכוונה, תכונה שהייתה בנפש של אברהם, תכונה של כוללות. אברהם כולל את כולם. וזה המשמעות של המילה בת. בת זה גם כלי קיבול. כן, כי עשרת צמדי קרם יעשו בת אחת. מצאו כלים בארכיאולוגיה, ארכיאולוגים מצאו כלים עתיקים, שכתוב עליהם המילה בת. זה כלים בערך 20 ליטר, זה בת. כן? אז זה אומר, בת זה כלומר מידה, מידה שיש לו. 2,000 בת יחיד, הנה, בדיוק. כן, שלושה, נכון. בסדר, בכל מקרה, אז בת הייתה לו לאברהם, תכונה בנפש, מידה של כוללות. אברהם הוא אישיות כוללת. כך אומר הרמב"ן, בעצם גם כשאומרים בת הייתה לו, זאת לא הייתה בת. טוב. הסבר שני, בכל גמטריה בן. אז מה זה ברכת אברהם בכל? שיש לו בן. ופירוש שלישי, מה זה בכל? שלא הייתה לו בת. כן? לא הייתה לו בת. עכשיו, לפי שלושת הפירושים, מה?
למה אי אפשר לפרש את זה שאלה הוא נכין לעולם כולו את המונותאים, וזה מה הוא התכוון, והקים להיות האבא הראשון של עם ישראל, וזה הכל.
יפה. לא נגיד. עכשיו, אבל אני רוצה להסביר את הדרשה של חז"ל. חז"ל, אם כן, בשלושת הפירושים, בעצם יוצא שאין לאברהם בת. נשאלת השאלה, למה זה טוב? לכאורה, כל מי שיש לו בת, יודע איזה ברכה יש בזה שיש בת. אז למה חזל רוצים שלא תהיה לו בת? פשוט מאוד. אגב, ליעקב אבינו יש בת. דינה. כן? לפחות אחת. דינה. אז, וזה לא מפריע לאף אחד. אז למה יש פה בעיה עם זה של אברהם תהיה בת? תשובה. עם מי הוא יחתן אותה? זאת אומרת, באותו שלב שבו הזהות הישראלית עוד לא הושלמה, והזהות עוברת דרך הבן. אז אם יהיה לו בת, זאת אומרת שתהיה מעורבות של אומות העולם ביצירת האומה הישראלית. זה יזהם את השלמות של האומה. לכן, בשלב הזה אסור שתהיה בת, כאשר יעקב כבר מקים את בית ישראל, אז יש לו 12 בנים, ובת אחת כדי לעשות את השבט ה-13, בשיתוף עם אומות העולם. אז כנראה שלא הקשבת למה שאמרנו על זה, כי הרמב"ן אומר שמה שחז"ל אמרו שהייתה לו בת בשם בקול, אין הכוונה שהייתה לו בת, אלא הכוונה שהייתה לו מידה בנפש של כוללות, שהרי בת זה גם מציין איזה כלי קיבול. למשל, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות כלים שכתוב עליהם בת, בערך 20 ליטר, 2,000 בת יחיל, ויש אומרים 3,000 בת יחיל. בת זה מידה. לכן אומר הרמב"ן, מה שאמרו, בת הייתה לו לאברהם ובכל שפע, הכוונה שהייתה לו מידה בנפש, שהוא היה בעל מידה כוללת. בסדר? יוצא לפי זה, שלפי שלושת הפירושים למילה בכל, שמופיעים בחז"ל, אין לאברהם בת. שאת השאלה, למה? התשובה היא, משום שבשלב הזה, כיוון שהזהות של האומה הישראלית עוד לא נולדה, אז הבת מזמינה גורם חיצוני שיזהם את הטהרה של היווצרות הזהות. לעומת זה, אצל רבקה אנחנו נדבר. עכשיו, לעומת, אבל אדרבה, היא באה אליו. הוא הקובע, יצחק הוא הקובע. עכשיו, לעומת זה, בימי יעקב, כשיש לו כבר 12 בנים, ובת, יש לו בת כדי להקים את השבט ה-13 בשותפות עם אומות העולם. וזה מסביר מדוע יעקב היה מעוניין בנישואים של דינה ושכם. כשאנחנו נגיע לפרשה הזאת, אנחנו ננתח את זה לעומק. ברור? אז לכן אצל אברהם אין לו בת, וזה בדיוק הרקע לנישואי יצחק. זה טוב. יש אומרים על דרך הלצה שהוא יכול היה להציע ליצחק את בקול, את הבת שלו. אבל אומרים שיצחק לא רצה, כי הוא רצה אישה על פי פשט ולא על פי דרש. כן. עכשיו, על רקע כל זה, על רקע כל זה, אנחנו רואים את הדו-שיח המרתק בין אברהם לבין עבדו. ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן ביתו, המשה ברוך אשר, לא סימנה את אחד אחד ירד. הסיפור הוא, האם, בין שתי השושלות, שהם צאצאי תרח, השושלת האברהמית, והשושלת הנחורית, השאלה היא, מי יגבר על מי? יש פה הרי שתי אג'נדות. לפי מה שלמדנו, האג'נדה של נחור, זה שצריך להקים קהילות, של בני עבר בפזורה. כלומר, הוא בעד יהדות קוסמופוליטית. לעומת זה, אצל אברהם יש מגמה דתית לאומית להקים את האומה בארץ ישראל, ומשם ונברחו בך כל שורות אדמה להקרין על העולם כולו. ואז יש תחרות בין שני חלקי המשפחה, כשהשאלה היא מי אצל מי תגור האישה. אצל אברהם ונחור הם התחתנו עם מילכה ויסקה. מילכה ויסקה, שתי פליטות שואה מהשואה של רוכזדים, כן, הבנות של לוט, זה הבנות של הרם. אז בינתיים אפשר להגיד אברהם לוקח את יסקה, נחור לוקח את מילכה, כל אחד גר במקומו, זה תיקו אחד, נכון? אחד אחד. אחר כך, כשיצחק נושא את רבקה, בעצם כל הוויכוח האם יצחק ישוב לשם, או שהיא באה לארץ ישראל. ובסוף היא מנצח, יצחק, 2-1 לטובת הקבוצה של אברהם. אחר כך, בדור השלישי, יעקב בורח מארץ ישראל לבית לבן. ואז אומר לו לבן, לכם הישראלים יש מזל, שבזמן שיש לכם צרות, יש לכם קהילות שיכולות לקלוט אתכם. אז אתה תתחתן עם הבנות שלי, אתה תעבוד איתי בעסק פה, אל תיקח את הבנים שלי לצבא. זאת אומרת, שעכשיו זה 3-2 לטובת בית נחור. אז זה בזו. טוב. אז קוד. מה שבסוף קורה, יעקב בורח מבית לבן עם המשפחה. זאת אומרת שהוא... נמשיך. הלו, רגע. תסגרו שם את ה... תסגרו את המיקרופונים שלכם. מיוט, בבקשה. טוב, אז... כשיעקב בורח מבית לבן עם המשפחה, הוא עכשיו נוסל רטרואקטיבי את כל השושלת של נחור, ואז לבן רוצה להרוג אותו. נגיד את זה אחרת, פועל כאישה מתוסכלת מזה שהיה הבלן יצא
הבצה.
אבל מתחיל בשלב הזה משביע את עבדו. נקודה אחת אחרונה, סימנה יד, כן? כלומר, עכשיו אפשר להבין, זה חפץ כשמשביעים מישהו, נותנים לו ספר תורה או תפילין, כן? או תנ"ך. חפץ המצווה היחיד בבית אברהם זה ברית המילה. אבל זה לא רק זה. זה, מדובר פה השבעה בנושא של המשכת הדורות. אז דווקא האיבר שמביא את הדורות הוא הנושא של השבוע. עד כאן דהיום. שלום.